בשיעור הקודם הועלתה קושיה על ידי יוחאי שאין לנו עליה תשובה מספקת בינתיים. שהמהר"ל אומר שבדיברות הראשונות, בדיבור לא תחמוד, לא כתוב שורך וחמורך, ואילו בדיברות האחרונות כן כתוב. והמהר"ל נתן פירוש שלם, אני לא מבין, עמוד קלט, מה מסובך למצוא? קלט, עמודה ימנית, כן, 18 שורות מלמטה. והמהר"ל נתן פירוש שלם להסביר מדוע בדיברות ראשונות לא כתוב שורך וחמורך, ובדיברות אחרונות כן כתוב. יש רק בעיה אחת, שבחומשים שלפנינו זה כתוב בשניהם. אמנם בשבת כתוב לגבי הדיבור על השבת שורך וחמורך מוזכר רק בבית חנן, אבל לגבי לא תחמוד הוא מוזכר גם ביתרו וגם בבית חנן. עד כאן קושייתו של יוחאי בשיעור הקודם. והתשובה היא שבינתיים לא מצאתי שום תשובה מספקת. אנחנו נמשיך לחפש עד שנמצא תשובה מספקת. ייתכן גם שהייתה פה טעות של המהר"ל, אבל אנחנו משתדלים ליישב את הדברים כמה שניתן. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשינוי נוסף. ומה שבדיברות הראשונות כתיב שקר ובאחרונות שב. לא תענה ברעך עד שקר, ואילו בדיברות אחרונות כתוב לא תענה ברעך עד שב. אז התחלנו לראות את זה פעם שעברה. דע, כי כל עדות שאינה אמת הוא שקר מצד ושב מצד. וזה, כי אם מעיד ראובן פרה השטר שיש לשמעון עליו, ולא היה דבר זה מעולם, הנה זהו שקר. ברור, הרי אתה אומר דבר שלא היה. אתה אומר, ראובן פרה לשמעון, ובאמת ראובן לא פרה. הרי זה
שקר.
יפה. אבל הוא אומר, והוא גם כן שב. כי לשון שב הוא לשון חינם ובטלה. כן, שב, דבר מיותר, דבר שאין לו משמעות, אין לו תוכן. כי הוא, אי אפשר שיהיה, כי לפי האמת שלא פרה, והוא עיד שפרה, הרי העיד דבר שב ובטל. אבל מכל מקום נקרא שקר, בצד זה, שהרי היה אפשר להיות אמת עם פרה השטר. כלומר, הוא לא מעיד על דבר שאין לו כל משמעות בכלל. למשל, על עמוד של, ככה אומרת המשנה, על עמוד של אבן שהוא של זהב. שזה שב בלבד, אין פה שקר, זה שב. כי למה? כי לא ייתכן שעמוד של אבן יהיה של זהב. כי אבן זה אבן וזהב זה זהב. מה שאין כן, כשהוא אומר שראובן פרה לשמעון, נכון שזה שב, כי זה לא היה, אבל זה גם שקר, כי זה יכול היה להיות. אם ראובן היה באמת פורע. אבל הוא שב ובטל כאשר הוא לפי האמת שלו פרה, ונקרא שקר מצד העניין בעצמו, שהיה אפשר להיות אמת. ולפיכך דבר זה הוא שב במקרה בלבד, לא כמו מי שנשבע על העמוד של אבן שהוא של זהב, כי דבר זה הוא שב בעצמו. כלומר, יש הבדל בין דבר שהוא בעצם או דבר שהוא במקרה. אז מי שאומר על העמוד של אבן שהוא של זהב, זה שב בעצם. מה שאין כן, מי שאומר ראובן פרה והוא לא פרה, זה שב במקרה ולא בעצם. מובן? אבל דבר זה אינו שב בעצמו רק במקרה, כאשר לפי האמת שלא פרה והוא עיד שפרה, והיה אפשר להיות אמת. ובשביל כך כתב בדיברות ראשונות שקר ובדיברות אחרונות שב, כי הוא שקר מצד עצם העניין, כי היה אפשר להיות הדבר אמת, בדיברות אחרונות כתיב שב, כי מצד המקבל אשר מעיד עליו הוא שב, כי הוא יודע שאינו כך, ולא קיבל פיראון כלל, ואצלו הוא דבר בטל ושב. כלומר, התובע הרי יודע שמשקרים. אז אצלו זה לא שקר, זה שב. מובן? טוב.
כמה הוא עבר? שתיים?
האם הוא עבר על שני לווים? כן, הוא עבר על שני לווים, כמה שאני זוכר, זה הסוגיה. כן, כן, ברור. אפשר לעבור על כמה לווים ביחד, זה לא בלתי אפשרי. אדם שחורש בכלאיים, בשבת, שביום הכיפורים, שהיה ביום הכיפורים עוד כמה דברים שאפשר לסדר, כן? שעל ידי מעשה אחד אדם עובר על חמישה לאווים. מצאנו דברים כאלה. כן. אז כן, ודיברות אחרונות הם צדם קבל, ופרק כתיב בדיברות אחרונות שב. אבל בשבוע כתיב בדיברות הראשונות ואחרונות שב. שנשבע על עמוד של שיש ושל כסף, ואין כאן שקר, רק שב, ולא שייך בזה שקר. כן, על מה הוא מדבר כאן? בדיבור לא תיסה. לא תיסה את שם השם אלוהיך לשב. על מה מדובר שם? על מי שאומר, על עמוד של אבן שהוא של זהב. נשבע. אז זה שב בכל צד, אין פה שקר. רק שב. ולכן, גם בדיברות ראשונות, גם בדיברות אחרונות, בדיבור לא תיסה כתוב שב. רק בדיבור לא תענה ברעך, בראשונות כתוב שקר ובאחרונות שב, ותאמינו לי שגם אם תבדקו תראו שזה נכון. ומה שאוסיף, בדיברות אחרונות שדהו. עכשיו אנחנו עוברים שוב לדיבור לא תחמוד. כתוב לא תחמוד בתרעך, שדהו. שדהו לא מוזכר בדיברות הראשונות. גם זה מטעם אשר אמרנו, כי שדהו לאוסופה, כלומר בא להוסיף, כי עיקר החשיבות הוא הבית והאישה, עבד ואדמה ושור וחמור, עבד ואמה ושור וחמור, שהם בריות חשובים בעצמם, אשר הם ראויים לאדם מצד חשיבותו, אשר הוא אדם שכלי. לכך לא הזכיר שדהו בדיברות ראשונות, שאינו בריאה חשובה בעצמה, שאינו רק אדמה. אבל בדיברות האחרונות, שהוא כנגד המקבל, שהוא אדם גשמי ולמקבל מפני צורכו, יותר צריך אליו השדה משורו וחמורו. הרי בשביל מה אתה צריך שור וחמור? בשביל לעבוד בשדה. אז אם אין לך שדה, בשביל מה שור וחמור? אז מצד המקבל, השדה עיקר, והשור והחמור תפל. כן, אז זה מה שאומר כאן, כמו שאמר רבי יוסי, מימי לא קריתי לשורי, שורי, רק לשורי, שדי. ואם כן, השדה יותר נחשב. ולכך כתב, גם כן כאן, שדהו. כל הדבר, בכל הדברים אשר אמרנו, כי מין מה שאמרו משנה תורה לאוסופי עתה, כלומר הביטוי הזה שהגמרא אומרת שמשנה תורה בא להוסיף, תדע להבין כל החילופים שיש בין דיברות אחרונות ובין דיברות ראשונות, אם תבין ויש לך פתח לכנוס, אם יש לך לב להבין. עד כאן ההסבר של החילופים. עכשיו יש עוד משהו מיוחד לגבי עשרת הדיברות, וזה ההפרש שיש בין טעם עליון לטעם תחתון, נכון? ולפי הטעם העליון, גם חלוקת הפסוקים של הדיברות משתנה. נכון? אז הוא אומר, ובעל הטעמים, הניח שני טעמים מחולקים לעשרת הדיברות. הטעם האחד כסדר שאר התורה, לחלק בין פסוק לפסוק בלבד, וזה נקרא טעם תחתון. והטעם השני כאשר ראוי לעשרת הדיברות, כי אנוכי ולא יהיה לך עם דבר אחד כמו שהדבר בפרקים הקודמים, כאילו שני דיברות מדברים בו יתברך בעצמו שלא יהיה כופר בעיקר יתברך, וזהו אנוכי ולא יהיה לך, אנוכי השם אליך ולא יהיה לך שהוא ממעט במציאותו לשתף בעבודתו, ולכך זוכר שניהם ביחד. הרי בטעם עליון, הדיברה הראשונה והדיברה השנייה הם ביחד. נכון? לא יהיה לך אלוהים אחרים. לא סלח. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך. זה המשך אחד, פסוק אחד, אין שמה סוף פסוק. אז הוא אומר, מה? בעל הטעמים, הכוונה מי שעשה את הטעמים. האם אני יכול לפרש? אם הייתי יכול לפרש, הייתי מפרש. הבעיה היא שאף אחד לא יכול לפרש, כי אף אחד לא יודע דבר ודאי. כלומר, מתי הטעמים האלה נפסקו וכו'. הציורים של הטעמים שלפנינו, זה טעמים שנקבעו על ידי חכמי טבריה. בין אשר, בין נפתלי, ונחלקו ביניהם בכמה דברים, ומה שמכריע בימינו הלא הוא, אהרון בן אשר, ונדחתה השיטה של בין נפתלי. אבל גם ודאי שהטעמים האלה של בן אשר ובן נפתלי לא הם המציאו אותם, אלא אלה היו המנגינה של הפסוקים בלי שיהיו לזה ציורים. למשל, כתוב בספר נחמיה וסוס שכל, כתוב ויקראו בספר תורת האלוהים מפורש וסום שכל ויבינו במקרא. אז מה זה שקראו בספר תורת האלוהים מפורש וסום שכל ויבינו במקרא? אז הגמרא מסבירה שמפורש הכוונה שתרגמו, וסום שכל אלו הטעמים, ויבינו במקרא לא זוכר בדיוק מה זה, אלו המסורות. זאת אומרת, על כל דבר שם לא זוכר בדיוק איך דורשים, אבל הגמרא דורשת שהטעמים כבר היו קיימים בימי עזרא הסופר. אך כיוון שהגמרא נכתבה לפני חכמי טבריה, בעלי המסורה, אז זה ברור שכשהגמרא אומרת הטעמים מתכוונת למשהו. למה היא מתכוונת? כנראה לא לטעמים שלנו, אלא למנגינה. אחר כך מצאו למנגינה הזאת סימנים. עכשיו, יש לזה גם כנראה איזשהו יסוד. כי הרי למשל, ידוע שהמנהג שמקורו ב... יהודי ארץ ישראל, ועכשיו פשט ברוב הקהילות, זה שיש ליד הקורא בתורה איזה יהודי שעושה לו כל מיני סימנים. שהיית שימו לב, הסימנים האלה הם דומים לציור עצמו. כן? למשל עושים זרקה, עושים ככה. נכון? זה בדיוק דומה לזרקה שמצויר. עכשיו, המנגינה של הזרקה היא באמת מנגינה עולה ויורדת. לכן יכול להיות מאוד שהיו כבר עושים את התנועות האלה לפני שעשו מזה ציורים. אחר כך באו חכמי המסורה וציירו את זה. כן? יכול להיות.
קשה קצת לחשוב על זה שזה ככה. מתי באים התנועות שאנחנו רואים את הציורים ואנחנו עושים את התנועות? כי אם לא...
אבל לפני כן ידעו בעל פה.
מי שקורא היה יודע, זוכר גם את התנועות.
ככה אתה אומר? לא יודע, יכול להיות שהיה מישהו שהיה יותר בקי במנגינה והיה אומר לו, פה תעלה, פה תוריד, פה תלך מהר. כן? שופר מאופך, קדמה. זה גם מילים ארמיות. כן? כל הביטויים האלה זה ארמית. קדמה. זה לא עברית. זאת אומרת שמישהו שדיבר ארמית היה אומר ככה. היה אומר, קדמה, מהר. זאת אומרת, תתקדם. כן? היה אומר לו, סוף הסוף. אתנח. אתנח זה כלומר, תנוח קצת. כן? אז יש... או אתנחת, לא משנה איך אתה קורא זה. אז זה סביר ש... שזה מקור קדום. יש ביטוי כזה, יש שני טעמים, נגיד, עם אלה המילים, יש טעם כזה וטעם כזה. איך זה נקרא?
מרחה טיפחה.
אצל האשכנזים נקרא מרחה טיפחה. אצל הספרדים, מעריך טרחה. מרחה מעריך, זה דומה. טרחה או טיפחה, יש משהו דומה בזה. עכשיו מה שמעניין, לא מעניין, סתם יש איזה ביטוי עממי, כשהדרשן מעריך יותר מדי, אז אומרים, מעריך, תרחה. אם הוא מעריך, זה מטריע. ויאמר בועז לקוצרים, השם עמכם. מי שמקצר, שאצל אחינו הספרדים יש איזה משהו טוב, כדי לגרום למישהו לגמור את הדרשה, מה אומרים לו? חזק וברוך. אז הוא מבין שהוא צריך. טוב, אז מאיפה הטעמים? קשה לדעת. ייתכן גם שזה ממשה רבנו. הרי סביר שהתורה הייתה נקראת הרי בכל דור ודור. אז מן הסתם שלא היו קוראים אותה סתם ככה, היו מן הסתם מנגנים אותה. אין, גם הזוהר נותן חשיבות עצומה לטעמים. אין, שהטעמים הם הנשמה של האותיות, טעמים נקודות, תגיד ואותיות. כן, מה אתה אומר?
יש נקודה נוספת שמעניינת, זה שפעם הכל היה בעל פה.
הכל היה בעל פה. למשל ספרי תהילים, ברור שהלוויים במקדש היו שרים את התהילים. מה? הרי תהילים זה מזמורים שאומרים אותם במקדש. בלי סולפז', נכון. אז מן הסתם שהם היו גם מנגנים, אז יש לנו מסורות לדברים האלה. עכשיו יש טוענים שהמנגינה המרוקאית של ספר איוב ומשלה היא מתקופת המקדש. יכול להיות, כי זו באמת מנגינה שהיא לא שייכת לא לאנדלוסים וגם לא לערבים, זה משהו קדום יותר. אז זה יכול להיות ש... אבל זה אחד הדברים שהמוסיקולוגים לא יודעים, זה לתארך מנגינות. זה דבר שמאוד קשה לדעת. הם עושים מחקרים פה ושם, אבל...
לפי בעל הטעמים יש למעשה תשע דיברות.
אה. אתה שואל שאלה יפה, לפי בעל הטעמים יש רק 9 דיברות, נכון? אז זו, יש, השאלה איך מחלקים את הדיברות. יש כאלה שחילקו את הדיברות באופן כזה ששתי הדיברות הראשונות הן דיברה אחת, ולא תחמוד זה שתי דיברות, כי כתוב פעמיים לא תחמוד. אז זה יוצא לפי זה שלקבל את אביך היא הרביעית ולא תרצח חמישית, ואז יוצא שבלא תחמוד יש לך שתיים.
ממש שתיים ולא תחמוד.
כתוב פעמיים לא תחמוד.
מה המשמעות של פעמיים שזה שתי דיברות שיש הפרדה ביניהם?
אני לא יודע, אבל עובדה. יש גם אפשר לחלק באופן חלוקה אחרת לפי הפסקאות, כן? פרשיות פתוחות וסתומות. אז אתה גם כן מחלק את זה ל10 דיברות באופן אחר. טוב, בואו נראה מה הוא אומר כאן. אז הוא אומר, מדוע לפי הטעם העליון אנחנו מחברים את שתי הדיברות הראשונות כאחת? זאת אומרת, כי זה אותו הנושא. אנוכי לא יהיה לך. זה בעצם אותו עיקרון. לכן זה דיברה אחת. וחילק לא תיסה בפני עצמו, שמדבר בשמו יתברך. ודבר זה עניין בפני עצמו, כבר התברר למעלה בביאור רחב, אחר כך זכור את יום השבת לקדשו וגומר, שהוא דבר בפני עצמו ונאמר ללא תיסה, שהוא בשמו יתברך, אבל זכור את יום השבת. אין החטא הזה בשמו יתברך במעשה, ודבר זה בפני עצמו, ואחר כך תביא את אביך ואת אמך, והוא בפני עצמו, שהוא מדבר באב ואם, העילה הפרטית של בשר ודם, כמו שהתברר למעלה, ואחר כך לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברכה, מדברים בעלול שהוא האדם, ואילו 4 דיברות הם דבר אחד, ויש להם טעם אחד, אבל לא תחמוד, נבדל לעצמו שכולם הם במעשה, שף הדיבור נחשב מעשה, כמו שהתברר למעלה, אבל לא תחמוד, עיקר החטא בלב, ולכן בחולק לא תחמוד לעצמו. ולעולם תמצא כי העשירים מחולק ונבדל מן התשעה למי שמבין את זה. כלומר, מי שמבין לפי הקבלה שמידת המלכות היא המקבל לעומת 9 הספירות הראשונות שהן הנותן, המשפיעות. והנה ידבר לך באור 10 הדיברות הקדושים כפי מה שראוי לדבר מבלי יציאה מן דרך האמת, והוא יתברך ידריכנו בדרך אמת ויאיר עינינו.
לא הבנתי, דעת המלכות שזה המקבץ?
כן, הרי לפי, לפי חכמי הקבלה יש 10 ספירות. הספירה העשירית נקראת מלכות, והיא נבדלת משאר הספירות שמעליה, בגלל שכולן משפיעות בבחינת זכר, והיא מקבלת בבחינת נקבה. לכן הוא אומר, מי שמבין מדברים אלה, יודע על מה מדובר.
לא הבנתי, למה מלכות זה מקבל?
זה בקבלה, הספירה נקראת מלכות, היא הספירה מקבלת. מה כל כך מסובך בזה?
אתה עברית, אני מבין, לא מבין את המשמעות.
אתה לא מבין למה המילה מלכות יש לה משמעות של קבלה, של לקבל. צריך בשביל זה ללמוד קבלה. לכן הוא אומר, לכן הוא לא הסביר את זה גם. הוא אמר, מי שיודע בדברים האלה. אני רק הזכרתי בדרך אגב למה הוא אומר את זה. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שכמו שאמרנו, יש חלוקה של 9 דיברות לפי הבעל הטעמים. אפשר להגיד אולי שזה... זה מיוחס ל9 פעמים ויומר, כי
הריחוק
הראשוני
אי אפשר... אפשר גם את זה לומר, יש גם פרשנות כזאת, שבראשית אי אפשר להשיג, אז יש לנו רק 9, אבל הבעיה שכתוב מפורש בתורה, שעל הלוחות היו כתובים 10 הדברים. זה קשה לנו, כמו שאתה אומר. טוב, בקיצור, דיברנו קצת על טעם עליון, טעם תחתון, רק מזכיר שיש קהילות שבהן גם הטעם העליון יש מנגינה בפני עצמו, בפני עצמה, ובזאת אנחנו עוברים... לפרק 46, הלו הוא פרק מ"ו בעמוד קמ"ם במהדורת האחים הוניג מלונדון, מהדורת צילום כמובן. עכשיו יש פסוקים, הרי למדנו כאן את סדר הפסוקים מבחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. למדנו על העליות והירידות של משה יהיו נכונים בשלושת ימים, למדנו על 10 הדיברות והסדר שלהם. עכשיו יש סדרה של פסוקים שבאים מיד אחרי 10 הדיברות, בסיום פרשת יתרו, נכון? שבוע טוב הרב, האם בהמשך גם נלמד מה סיבה להבדלים קטנים בטעמים שיש בין שתי הפרשות? בטעמים. תודה. התשובה היא שאנחנו לא נלמד את זה, אבל ההבדלים הקטנים בטעמים הם נגזרים מההבדלים במילים. למשל, כאשר אתה אומר, קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך, זה בדיברות ראשונות. אבל בדיברות אחרונות אתה כותב, למען ייטב לך, זה למען יאריכו ימיך, ולמען ייטב לך, אז אתה מעריך את המשפט, אז אתה חייב לסדר את הטעמים באופן שיתאים לשינוי הזה. זה הכל. יש כללים דקדוקיים בטעמים, מתי שמים טעם פלוני וכו'. טוב, אז יש סדרה של פסוקים שבאים מיד אחרי עשרת הדיברות, הם עליית שביעי של פרשת יתרו, לפני שמתחילים את פרשת תרומה. עכשיו, דבר מאוד מעניין. פעם שמעתי מישהו שדרש ברדיו על פרשת יתרו. ואז הוא אמר, בעשרת הדיברות יש הרבה דברים חשובים. אבל יש מה שצריך לשים לב זה מה שאין שם. מה אין שם? אמר אותו אדם, אין שם מקדש. אין שם בית המקדש. יש רק דברים כלליים כאלה. מה הוא רצה לומר, אותו דרשן ברדיו? רצה לומר שמה שמאחל את כולם, מחייב את כולם, זה דברים של מוסר אוניברסלי, כלומר, יהדות מחוטט. מחוטט, משון חיתוי. כן, צריך להגיש לציבור הכללי יהדות מחוטט ומעונבת, ומקדש, תשים את זה בצד, כי זה מרגיז כמה אנשים. אבל הוא הסביר את זה בהמשך הדרשה שלו כך. יש בעשרת הדיברות, עקרונות חשובים של אמונה, של מוסר וכו'. וחלק מאיתנו גם יחלמו חלומות אחרים. כלומר, בעצם מה יש מאחורי השיח הזה? שהדיבורים על מקדש, על קורבנות וכו', זה לא עובר מסך. זה לא עובר מסך. ולכן עדיף לשים את זה בצד, ולהדגיש ביהדות את הצד היפה שביהדות. במילים אחרות, לסרס. כלומר, אם אתה בא לדבר על יהדות, אז אל תדבר על הומניזם, דבר על יהדות. עכשיו, איך היהדות תסתדר עם ההומניזם שלך זה שאלה אחרת, אבל אי אפשר להגיד בשם התורה מה שהיא לא אומרת. כשאנחנו רואים את הפרשיות של מתן תורה, אנחנו רואים מגמה בדיוק הפוכה, ואני אסביר להם מה הכוונה. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, רק אתה תיגש בפנים. ויש חלק שרק הכהנים יוכלו לגשת. ויש חלק שהוא רק לזקנים. וכל העם יעמוד מסביב להר, ויצטרך להגביל את ההר. מה זה מזכיר לכם? זה המקדש. זאת אומרת, בית המקדש היה הר סיני. מחנה שכינה, מחנה לוויה, קודש, קודש, קודשים. גם בתחתית ההר מה עשו שם? מזבחות. זאת אומרת, זה כביכול היה, לפני שהיה המשכן הנוסע, היה מקדש בהר. ההר היה מקדש. ולפי זה מורד מה שקורה אחר כך. כיוון שנשמעו עשרת הדיברות ונחרטה הברית, היה צריך אחר כך למסד את מעמד הר סיני בצורה של מקדש מהלך. עד שמגיעים לירושלים ועושים מקדש. כלומר, כל הפרשה של מתן תורה היא פרשה מקדשית ביסודה. מובן? בדיוק ההפך ממה שאמר אותו דרשן ברדיו. שמפני כבודו לא אזכיר את שמו. כן. אתה שואל ככה, האם כשצריך לעבור מסך, לא כדאי להתמקד בעיקר ולא לשים קוצים? אומר רבנו הגדול, הרב קוק, עליו השלום, בספר אורות הקודש, בחלק א', בפרק ד', כל מה שהאמת היא יותר גבוהה, היא יותר פשוטה ויותר נחוצה לכל. צרות הלב של האדם עלולה היא לנסות לנתח את האמת לחלקים, להקטין אותה, מתיירא הוא מפני גודלה, וחושב שבהקטנתה תהיה יותר פופולרית, יותר שווה לכל נפש, ובאמת, בזה הוא, תודה. בזה הוא מכביד יותר, ומונע מהכל את היותר נחוץ לו. האמת האחרונה, האמת האלוהית נטבעת בחוזקה מכל ודווקא בכל אמיתה ברום גובה אורה במלוא האמת שלה. ודווקא בשביל כך היא ראויה לכל, לכל בשר, לכל יצור, לכל פועל. כלומר, אם אתה רוצה להגיד את האמת, לא רק שאתה צריך להגיד את האמת, אלא אתה צריך להגיד את כולה. כי אז, או יודעים שאתה לא מרמה. למשל, כל פעם שיוצא לי לדבר בפני ציבור חילוני, אני משתדל שבמהלך הלימוד, באיזושהי צורה, יוזכר שמחלל שבת חייב מיטה בסקילה. תמיד אני משתדל. עכשיו, למה אני משתדל לעשות את זה? תאר לעצמך שביום מן הימים, אותו אדם חילוני ששמע אותי, ולא מדבר על חיוב שבת, וחיוב מיטה למחלל שבת, אותו חילוני יחזור בתשובה. ויום אחד הוא יקרא בתורה שמחלל שבת נסקל. הוא ירגיש מרומה, אתה שיקרת לי. עד עכשיו חשבתי שהיהדות יפה. אם הייתי יודע שיש הקטע הברברי הזה, לא הייתי מתקרב אליכם בכלל. ואז מצד היושר אתה צריך להגיד לו, אלא מה? מה תסביר על מחלל שבת שחייב סקילה? תסביר מה שאתה מסביר לעצמך. גם אתה המסביר. אתה צריך להסביר את האמת כולה. מהי האמת כולה? שלא סוקלים מחלל שבת. נכון? למה לא סוקלים? כי זה בלתי אפשר. כלומר, התנאים ההלכתיים הם כאלה שאין שום אפשרות שיסקלו מחלל שבת, ושתי הפעמים היחידות שעשו את זה בהיסטוריה זה בניגוד לכללים. כשמשה סקל את המקושש, ובימי החשמונאים שסקלו אדם שרחב על סוס בשבת, שזה איסור דרבנן. זאת אומרת, מה רוצים לומר בזה? אז פה נשאלת השאלה. גם את זה אגב אני מלמד. שההלכה עושה מעצמה צחוק, שמצד אחד היא גורמת לעצמה שם רע, שאתם סוקלים אנשים סתם ככה, וחוץ מזה, אם כבר החלטתם לסקול, שההלכה תהיה, שצריך לסקול, אז למה קבלתם לעצמכם את הידיים ועשיתם לעצמכם צחוק? אלא ללמדך שחילול השבת, כלומר חיוב הסקילה איננו כדי להרתיע, כי זה לא ירתיע אף אחד לפי התנאים ההלכתיים, אלא זה נאמר כדי להורות על חומרת הדבר. זה בעצם אמירה מוסרית. בא להגיד לאדם, בואו ראה כמה חמור חילול שבת, שהרי נסקלים על זה. אבל האם יש כוונה לסקול אותך? בוודאי שלא. כשאתה אומר את זה, האמת מופיע בכל היקפה, אמיתותה ויושרה. יותר מאשר אם אתה עושה חיתוכים ביהדות, ואתה אומר, הנה יש לי פה חתיכת יהדות נחמדה למכור לך. כן, דבר. אני שמעתי את קושייתך, אני אחזור עליה ואסביר את תמיהתי על שאלתך. אתה אומר שאני כמה פעמים, במספר פעמים אמרתי בשיעורים, שמה שאני מלמד זה לא מה שהגננת מלמדת בגן. אם כן, אנחנו רואים מכאן ראיה שצריך להסביר באופן שונה בהתחלה ובסוף. א', אני מעולם לא אמרתי שמה שאני אומר זה אחרת ממה שאומרת הגננת בגן, אלא זה תמיד בא מהתלמידים. כשהתלמידים אומרים, זה לא מה שלימדה אותנו הגננת. זה דבר ראשון. דבר נוסף, אני חושש שהגננת לא צריכה ללמד את מה שהיא מלמדת. הגננת צריכה ללמד בדיוק את מה שאני מלמד למבוגרים. ללא שום הפרש, רק בסגנון. זאת אומרת, יש שפה שהילד לא יבין, אבל התכנים צריכים להיות אותם התכנים. הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, מה שמלמדים לגדולים זה מה שמלמדים לקטנים. כל ההבדל הוא בסגנון. אבל אתה לא יכול לשקר לילד. הגננת שאתה שמעת אותה, היא טועה. אז מה, אז יש לי אחריות? כלומר, כיוון שהגננת חולקת עליי, אז זה קושיה? אני לא הבנתי.
לא, השתמשת במילה שהגננת
טועה. אה?
השתמשת כמה פעמים במילה
שהגננת טועה. אה, כן? יכול להיות, אני לא זוכר כל דבר. טוב. כבוד הרב, אבל ראיתי, אז הבנת מה שאני אומר? בסדר. לכן אני אומר, לא רק זה, אני אומר, הפרשה של עשרת הדיברות היא פרשה מקדשית במהותה. אם אותו דרשן ברדיו היה תורח להסביר את זה, אז גם רעיון המקדש היה מתקבל, וגם עשרת הדיברות היו מתקבלים בתור משהו ייחודי לאומה, כמו משהו שהוא הרבה יותר עמוק אצלנו מאשר סתם אמירות הומניסטיות כלליות. כי אז, תדע לך, שכשמישהו שומע את הרב שמוכר יהדות מחוטט, מה אומר השומע? אז הוא אומר כמו כולם, אז לא צריך. כבוד הרב, אבל ראיתי גם הבדלים בפסוקים עם אותם מילים, כמו לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמיים, בשמיים אם פסק, ואת חנן, אני לא יכול לקרוא את ההמשך. אולי תעלו בחזרה את השאלה שאני אוכל לראות מה הוא שואל. אם קדמה. תודה. אנחנו נבדוק את זה תכף. אתה אומר שביתרו זה אם פסק, ואת חנן עם קדמה. נבדוק. לא תעשה לך פסל, יש פסק. נכון. בואו נראה מה יש בבית חנן. לא תעשה לך פסל, גם כן פסק. אם כן, אתה טועה, אני מצטער. כל תמונה זרקה. לא זרקה. פזר גדול, וגם פה פזר גדול. מצטער. יכול להיות שמה שאתה ראית, במהדורה אחת ראית בטעם עליון, ואחרת בטעם תחתון. לכן יצא לך טעמים אחרים. בוקר טוב לרב ולתלמידים. אם אפשר לומר, נראה לי שהערה במקומה עומדת. הרי שאף על פי שתבנית המעמד עם הזכירה מקדש, ציווי על קורבנות, אינו מופיע בעשרת הדיברות. אמנם הציווי מופיע מיד אחר מכן, מזבח אדמה תעשה לי. זאת אומרת, זה מוכיח מה שאני אומר, שיש תוך ויש נרתיק. התוך הוא עשרת הדיברות, ויש לו נרתיק שהוא המקדש. זאת אומרת שעשרת הדיברות זה לא שלילה של המקדשיות, או התעלמות מן המקדשיות, אלא אדרבה, זה התוכן שצריך לחול בתוך המקדשיות. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לכן, אף על פי שבוודאי, אתה צודק, בעשרת הדיברות לא מוזכר המקדש, זה נכון, אבל זה כל כולו תוכן שצריך להיכנס למקדש. זה כמו שתאמר, הנה נולד תינוק, כיוון שהוא בלי בגדים, סימן שהאדם צריך להיות בלי בגדים. לא, להפך, הוא נולד, מיד מחתלים אותו, עוטפים אותו. טוב, זה כל זה כדי להבין את הפרק הבא. כן, בבקשה.
אני עושה. לא הכניס כל מיני מסות של הפחדות, אז אנשים נכנסים בזה, ולאט לאט, בעתיד, שאחרי זה חוזרים, וזה הם מתעמקים יותר.
אני מצטער. ספרים כלילים, מותר להם להיות כלילים. בוודאי שאדם שבתחילת דרכו, אתה נותן לו ספר שהוא קל להבנה, שהוא ידידותי למשתמש. מה שאני מדבר עליו זה על איזה תוכן. מהו התוכן שאתה מכניס בספרים הכלילים? האם הוא צריך להיות תוכן שונה ממה שבספרים הכבדים? התשובה היא לא. השולחן ערוך לא כתב על בית המקדש, כי הוא לא היה צריך לכתוב על בית המקדש. למה הוא לא היה צריך לכתוב על בית המקדש?
לא בזמנו.
לא, בגלל שהרמב״ם כתב. הרי מה שאמר רבי יוסף קארו הוא, שבכל העניינים שאינם נוהגים בזמן הזה, הוא מציע שכולם יפסקו כמו הרמב״ם. כמו שבעניינים הנוהגים בזמן הזה, הוא החליט ללכת לפי שלושת עמודי ההוראה ולעשות רוב ביניהם, בעניינים שאינם נוהגים בזמן הזה, רבי יוסף קארו בעצמו אמר לנהוג כרמב״ם. לכן הוא לא צריך לכתוב על הלכות בית המקדש, כיוון שהרמב״ם כבר כתבם. אז אם כן, אנחנו עכשיו עוסקים בפסוקים שבאים מיד אחרי המעמד, שהם כולם פסוקים מקדשיים. אולי אני אזכיר לכם אותם בקצרה, כדי שהדברים יהיו ברורים. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר עשן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחתהו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. ויאמר השם אל משה, איפה הוא אומר לו את זה? כנראה בתוך הערפל הוא אומר לו את זה. כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, נזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך, וכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. הנה, זה המילים הראשונות שנאמרות מפי הגבורה אחרי מעמד הר סיני. שימו לב לשלושת הדברים. יש, לא תעשו ניתי אלוהי חסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, שזה איסור עבודה זרה. נכון? אבל איסור עבודה זרה בצורה מאוד מעודנת. כלומר, לא נאמר לא לעבוד אלוהים אחרים. זה כבר נאמר בעשרת הדיברות. מה כתוב שמה? לא לעשות אלוהי זהב ואלוהי כסף. כלומר, זה פרט בדרכי עבודת השם. זה פרט בדרכי עבודת השם שיסודו בהתרחקות מעבודה זרה. זה פרט. אני מסביר. הפסוק, לא תעשו ניתי אלוהי חסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, הוא לא איסור עבודה זרה. בסדר? מה, הוא זה איסור לעשות אלוהי חסף ואלוהי זהב, זה הכל.
כל דבר שהוא לא עבודת השם,
לא, מדובר לא לעשות לשם אלוהי זהב ואלוהי כסף. איך אפשר לעשות לקדוש ברוך הוא אלוהי זהב? מה זה הקרובים אם לא אלוהי זהב? האם כבודו בימיו קרא את רש"י על הפרשה? כתוב ברש"י, לא תעשו ניתי אלוהי כסף, שלא תעשו קרובים מכסף. כלומר, הקרובים שבמקדש, אסור לעשות אותם מכסף, שנאמר, לא תעשו ניתי אלוהי כסף. מכאן שהקרובים מהם? אלוהי זהב. אחרי יש המשך. ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה זאת אומרת לכם? שלא תעשו קרובים אפילו מזהב בבתי כנסיות ובתי מדרשות. בסדר? זאת אומרת שזה פרט בעבודת השם, בדיני עשיית הקרובים במקדש, רק שזה המקור של הרגישות הזאת שהתורה דורשת, זה עבודה זרה. בסדר? אבל זה לא איסור עבודה זרה שמוזכר פה. אחר כך, מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. זה איסור שפיכות דמים, אבל זה לא איסור שפיכות דמים. זה פרט בעבודת השם במקדש ששורשו בשפיכות דמים, באיסור שפיכות דמים. ומה הפסוק הבא? ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. שזה איסור גילוי עריות. זה לא איסור גילוי עריות. זה פרט בעבודת המקדש ששורשו ברגישות לגילוי עריות. בסדר? אם כן, התורה הזכירה מיד אחרי עשרת הדיברות את שלושת העבירות החמורות שכוללות כל התורה כולה, שהן בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. דהיינו, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, רק שהזכירה את ההלך, את הדינים האלה באופן מעודן בדיני המקדש. כלומר, אתה רואה שהכלי שבו יוצקים את עשרת הדיברות הוא קודם כל כלי מקדשי, ואחר כך זה מתפשט על כל התורה כולה בשלושת איסורי החמורים, ואחר כך מתפרט לכל מיני הלכות אחרות. כן. נכון. רגע. אתה שואל פה שתי שאלות. אתה אומר, אתה לא הבנת במה שפיכות, מה בינו לבין עצמו. זה שאלה אחת. אחר כך שאלת שאלה שנייה. אמרת, שפיכות דמים וגילוי עריות זה לא בינו לבין עצמו. ובזה חסמת את האפשרות לענות על השאלה הראשונה. אז בוא נתעסק בשאלה הראשונה קודם כל, אחרי זה נראה אם יש מקום לשאלה השנייה. יש שלושה איסורים יסודיים בתורה, שכוללים את כל איסורי התורה כולם. הלא הם, איסור עבודה זרה, שזה בן אדם למקום, ביסודו. שפיכות דמים, שזה בן אדם לחברו, ביסודו. וגילוי עריות, שזה בן אדם לעצמו, ביסודו. שזה טומאת עצמו, עצם מעצמה ובשר מבשר. מובן? כל עבירה משפיעה גם על עצמו, גם על חברו וגם למקום. השאלה איפה המוקד? בגילוי עריות? כן, בגילוי עריות זה עיקר טומאת עצמו. כי הרי עצם מעצמה אצל האדם זה אשתו. ברגע שהוא פוגע בנאמנות אל עצמו, אז יש גם כל מיני קלקולים ביחס לזויתו וכדומה. ברור? אבל למשל, בגילוי עריות של אדם עם אחותו, לא יש את חברו. לא מדובר על שהוא לקח את אשת חברו, מדובר שהוא לקח את אחותו. אז הוא מסכים, היא מסכימה. אז איפה הפגיעה? בעצמו. מובן?
הוא יכול גם לעשות שטויות רק עם עצמו באופן אישי.
גם זה. הלאה. מהו איסור עבודה זרה בימינו? והאם רומז הקדוש ברוך הוא לקשר הלא דרשני המכוון מטרה כמעט לאלוהי חסב ואלוהי זהב, הלא הוא אליל הממון של תקופתנו? בסדר, על דרך המוסר ניתן לומר שהממון גם הוא סוג של עבודה זר. אם הבנתי נכון, בגלל זה הלוחות נמצאים בארון הברית, תוך ונרתיק. זה נכון, הבנת נכון שבאמת יש נרתיק ללוחות, וזה ארון הברית, וארון הברית יש לו נרתיק וכו'. וזה המקדש. איך ילמדו גננות או מלמדים ילדים את סיפורי לא תובנותיו, נוח וחם, יוסף ואשת פוטיפר וסיפור העקדה? אני מציע שתפנו לקדוש ברוך הוא ותקשו עליו איך הוא נתן כזה ספר לילדים קטנים. הוא ידע שילדים ילמדו את החומש, והוא כתב את הדברים האלה בחומש. אלא איך ילמדו את זה? ילמדו את זה, מה הבעיה?
מדלגים, חלק מדלגים אגב.
יש כאלה שמדלגים. אני זכיתי שאצלי הגננות לא דילגו ולימדו את הכל.
כי אתה חיבלת אותם.
לא קיבלתי שום דבר. פשוט עברנו פסוק בספר בראשית, והמורה אמרה הכל, לא הסתירה שום דבר. כן, מה? לא תובנותם, נכון, שאלות. האמת היא שהתורה כותבת את זה במילים כל כך יפות. כשהיא רוצה להסתיר משהו היא מסתירה. למשל, לגבי המשגל, התורה אף פעם לא אומרת את המילים האלה. התורה אומרת, נשכב. גם אדם שוחר, כן, במיטתו. כלומר, הביטויים של התורה הם ביטויים שיש להם קונוטציות שגם ילד יכול לתפוס אותה. כן.
גם
הנה תופע
שזה
בחל
הסבתא.
מה?
גם הילדים של הסיפורים
זאב אכל את הסבתא. טוב. הסיפורים האלה הם סיפורים אכזריים. זה הסיפורים של האחים גרים ופרו וכולי, שהם שרידים של המיתולוגיה הגרמנית הקדומה. ושם יש דברים נוראים, למשל עמי ותמי. מכיר את הסיפור של עמי ותמי, הנצל וגרטל? כשמלמדים דורות על גבי דורות את הילד הגרמני הקטן, שהפתרון לכל הבעיות זה להכניס איזה סבתא לתוך התנורים, אז טוב, איך זה לא מגיע בסוף גם לקרמטורים? כן, אז יש הבדל בין מה שאנחנו מספרים ומה שהם מספרים. ולכן אני מתנגד לזה שבחלק מבתי הספר, למשל, מסרסים את סיפור העקדה, לא מדברים על זה. טוב. אפשר דוגמה נפוצה למחלוקת גננת רבנים? כן. למשל, הגננת אומרת שבני ישראל, כשיצאו ממצרים, ספרו 50 יום בשקיקה לקבלת התורה. חיכו שיקבלו את התורה. זה בדיוק ההפך הגמור ממה שכתוב בתורה. מה אני יכול לעשות? דוגמה. בסדר. אז אם כן, למדנו, עכשיו קראנו את הפסוקים העוסקים במה שבא מיד אחרי עשרת הדיברות. דהיינו, הנגזרת של עשרת הדיברות, שזה שלושת העבירות, בצורתן המקדשית, כי המקדש הלא הוא הנרתיק, שבו עשרת הדיברות יצוקות. כן, בבקשה. אתה אומר, לכאורה זה צריך להיות לכהנים בלבד. כנראה שכוונת התורה היא לומר שלכתחילה לא צריך כהנים. כלומר, זה שיש כהנים זה תוצאה של משהו, שאנחנו נלמד אותו. אבל מלכתחילה, כל ישראל שייכים לעבודת המקדש. כן. מה?
זה בעצם התוכן של כל המצוות כולה.
של כל האיסורים כולה.
של כל האיסורים.
כן.
עשרת הדיברות, שלוש דיברות
בלבד, אתה שואל שאלה יפה. אם שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, הם כוללים את כל איסורי התורה כולה, בבחינת בן אדם למקום חברו ועצמו, אז היית מצפה שבעשרת הדיברות, במקום עשרה דיברות, יהיה לנו רק שלוש, שעוסקות רק בזה. נכון? היה יותר קצר, יותר קל לזכור. תשובה, דיברנו על זה בעריכות. אני רק אסביר בקצרה. הדיברה הראשונה מטרתה הייתה, לפי מה שלמדנו בשיעורים על ספר שמות, לבסס, לאשר את שליחותו של משה. זוכר את זה? אז כך שהדיברה הראשונה היא בתור כותרת כוללת. ומה שאז שאלתי כשלימדתי את זה, זה מדוע לא הסתפקנו רק בדיברה הראשונה? למה עוד 9 דיברות? והסברתי באותם השיעורים שאתה שמעת אותם. אני יודע ששמעת אותם. שמעת את השיעורים על ספר שמות? אני שואל אם אתה שמעת את השיעורים, כן, אבל אתה יכול. אמנם אני לא מסכם אותם, אתה יכול לסכם אותם. אז שיש 9 דיברות, שאם מפרקים את זה לגורמים, זה יוצא 9, כמה זה יוצא בפירוק לגורמים? 3 כפול 3. זאת אומרת שיש 3 שלשות של דיברות. השלשה הראשונה עוסקת בעניינים שבין אדם למקום, השנייה בין אדם לחברו, השלישית בין אדם לעצמו. ולמה זה 3 שלשות ולא 3 יחידות? כדי להראות שכל אחת כוללת את השאר. זאת אומרת שיש התכללות של היסודות האלה זה בזה. ועכשיו הרי לפניך. השלשה הראשונה, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תישא זכור את יום השבת, שהיא עוסקת בעניינים שבין אדם למקום. לא יהיה לך, זה בין אדם למקום, שבבין אדם למקום. לא תישא, זה בין אדם לעצמו, שבבין אדם למקום. זכור את יום השבת, בין אדם לחברו, שבבין אדם למקום. למען ינוח, כמוך. כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף. זה בן אדם לחברו. כבד את אביך ואת אמך, זה בן אדם למקום שבן אדם לחברו. שהרי הוקש כבודם לכבוד המקום, שותפים במעשה בריאת האדם. לא תרצח, זה בן אדם לחברו שבן אדם לחברו. לא תנאף, בן אדם לעצמו שבן אדם לחברו. שהרי יש גם יסוד בניאוף ששייר בפגיעה בחברו. כפי שאתה יארת בצדק. שלושת הדיברות האחרונות, לא תגנוב, לא תענה ולא תחמוד. הם בן אדם לעצמו. אלא שיש גם בזה חילוק. לא תגנוב, שאדם הרי עושה את זה בסתר, אז זה בן אדם לעצמו, אבל זה הוא גונב דעת המקום. שהרי הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה, אז אם כן זה בן אדם למקום, שבן אדם לעצמו. לא תענה ברעך את שקר, זה שאדם משקר, הוא יודע שהוא משקר, והוא גם לא יכול לעבוד על חברו שהוא משקר לו, כי הרגם חברו יודע, אבל זה בכל זאת בן אדם לחברו, שבן אדם לעצמו. ולא תחמוד בית רעך, זה בן אדם לעצמו, שבן אדם לעצמו. ולכן כשהתורה אחר כך חוזרת על הדברים האלה, בשלושת האיסורים שמיד אחרי הסדרות, אינה אלא חוזרת מה שכתוב למעלה. עד כדי כך שנשאת השאלה למה התורה צריכה לחזור, הרי זה מפורש בעשרת הדיברות. זה לקח 2 שיעורים בספר שמות. מכאן שאפשר למרוח ושאפשר להתעצר. כן. אם אני לא אמרח, איך אני אקבל מסכורת? כן. מה אתה אומר?
אבל שמטרת המקדש הייתה כן
לא, לא, לא. אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם באלוהים, ולמען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. כלומר, יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, ולא כדי שתמותו. כלומר, אין מה, אתם יראים, כן? הרי בני ישראל יראו פן נמות. משה אומר להם, לא, זה שאתם יראים, יש לזה סיבה אחרת. כדי שתהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. שחזל אמרו, מה זה יראה על פניכם? מה זה יראה בפנים? יש יראה בתחילה זה בלב, מה זה יראה על הפנים? זה הבושה. שצריך בושה כדי ללמוד תורה. זאת אומרת, אדם לא יכול ללמוד תורה אם אין לו בושה, כי זה שהוא מלא גאווה, הוא לא יכול לקבל מאחר. זה הכוונה. מה זה מה? נסות, הכוונה לזעזע. כן? כמו לנסות, אחת המשמעויות של ניסוי, זה גם, זה גם לצער. לא, כן, למשל, כתוב, על נסותם את השם. מה זה לנסות את השם? לעצבן אותו. אז זאת אומרת, אז כל זעזוע בנפש נקרא ניסיון. למה אתה אומר את זה? אה, לא. לא, לא, לא. מה שחשוב בעשרת הדיברות זה התוכן. השאלה הייתה על התוספת. הקולות, הלפידים, הרשן, על זה היה צריך בשביל ליצור את היראה בנפש. ברור שהעיקר זה התוכן. אבל מה עם התפאורה? התפאורה היא באה כדי לנסות. פירוטכניקה. כן. פירוטכניקה, כן. בבקשה.
אפילו מלכתחילה היה שם עניין של בירור. משה,
אגב, אם אתה שמעת את השיעורים על ספר שמות, אז למה אתה בא לי כאן? טוב, בסדר. נו, אתה? מה אתה אומר?
אפילו מלכתחילה היה שם בירור. משה, אהרון ויהושע.
נכון, נכון.
אבל הרב אמר שמלכתחילה, שלכאורה שם לא היה צריך כהנים, כי כולם ביחד.
אה, אתה שואל מי זה, אמרתי ככה, שלא היה צריך כהנים, ומצד שני, גם בהר סיני היו הכהנים, היה להם מיוחדה לפני עצמה. תשובה, מה הם הכהנים בהר סיני? הבכורות.
אז יש כן דירוג.
זאת אומרת, כן, אבל זה דבר טבעי, זאת אומרת שכל משפחה מפרישה מישהו לעבודת השם.
אז מה זה הדירוג הזה של עם ישראל, הזקנים, יהושע?
לפי יכולת הקליטה. כן, כך אומר הרמב״ם, יכולת הקליטה. גם במקדש זה ככה, כן? בסדר. פרק 46. לא, זה לא יהיה. רק יהיה מבוא. כל טוב. עכשיו, נמשיך.